שלום אברום.
שלום רב שלום.
מה שלומכם?
ברוך השם, התגעגענו לתוכנית הנפלאה.
ברוך השם. יש לנו סיפורים יפים, פרשת שבוע, פרשת ויקרא, סיפור על רב חיים קרייזברט.
שבס ראש חוידש.
ראש חוידש,
שבס נכון. שבס שקוראים פרשס החוידש.
נכון, נכון, נכון.
אתם יודעים שיש אצל קהילות מסוימות שנוהגים להכין שלוש סוגי קוגלים לשבס קוידש.
למה?
שלוש ספרי תורה.
וואו, מה ירושלמי, תפוחי אדמה ו...
כל אחד איך שנהוג אצלם במטבח.
הרב קרייזברט מספר שהוא היה צעיר, כשהחופץ חיים נפטר, היה לו עוגמת נפש גדולה, שהוא לא זכה להכיר את היוחיד בדור, את החופץ חיים. הוא אמר, היה לו שאיפה, אני רוצה להכיר, להתקרב לרב חיים מויזר. באותם ימים לנסוע מווילנה לקרקה, סליחה, הוא היה בווילנה, הוא היה, זה לנסוע מקרקה לווילנה. זה היה יותר רוח מה שלנסוע לטיואן, זה היה איזה 24 שעות
יום נסיע,
יום שלם. והוא החליט שהוא נוסע, רק הוא פחד שההורים שלו קצת לא ירשו לו. אבא שלו...
הוא היה נער צעיר באותם ימים.
נער צעיר, כן. אבא שלו היה תלמיד חכם גדול של הרב קרייזברט, והוא שמע באמת את ה, כמובן את הרב חיים מויזר, אבל לנסוע כל כך נסיעות ארוכות, הוא פחד. טוב. באותו זמן גם היה כרטיסים, כאילו לנסוע לשם היה יחסית בזול, כי היה את הנשיא שלהם, קראו לו פישוצקי.
הראש ממשלה של פולין.
ממשלה של פולין, שזה שמת. והוא רצה שכולם יבואו אליו, הוא קבר, זה סתם העניין, קבר ראש אחד בצד אחד של המדינה.
היה לו בקשה מיוחדת, בקשה של גוי.
כן.
שיחתכו אותו אחרי שהוא מת לשתיים, חלק יגברו פה, חלק שם.
ואז... כולם ילכו בדרכים.
אז הגויים נסעו מקבר,
מקבר לקבר,
משתי מקומות.
בשביל לבקר אותו. טוב, אז הוא אמר לאבא שלו שהוא נוסע קודם כל לעיירת מרפא, לפגוש שם את התלמידי חכומים.
קריינץ, זה היה עיירה שהתאספו שם הגדולים.
כן, ואני רוצה לדבר איתם בלימוד. הלך לשם, הוא פגש מהם את הרבנים, את הרב מסוקולס, ודיבר איתם בלימוד והכל. הוא סיפר גם לרב הזה שהוא רוצה לנסוע באמת לווינה, לפגוש את רב חיים מויזר.
גילה לו את הסוד שלו.
גילה את הסוד. והוא... הכיר את אבא שלו, חזר חזרה לעיר, פגש את אבא של אב קרייזברט, ואמר לו, הבן שלך...
נסיע החליפי תומוי.
כן.
פגש את הבן שלך, נהניתי ממנו,
הוא הולך לנסוע רב חיים מויזר. כן, אבא כמובן נלחץ מהנסיעה ארוכה, וכשהוא היה צריך ללכת לרכבת, ממש לנסוע לשם, אמא שלו חיכתה לו בתחנת רכבת ובדמעות,
אמרה לו... היא הגיעה מהעיר שלהם, היא הגיעה, נסע אחריו עד קרייניץ.
היא אמרה לו, בבקשה, בבקשה, אל תלך. יש שם
לווילנה, היא פחדה מווילנה. מה היא פחדה? לא מהנסיעות, מהרכבת.
יש שם, נו...
מהסכנות הרוחניות.
מסכילים יש שם, שיושבים ליד גמרא בשבת עם סיגריה. אומר, אני מבקשת ממך, בבקשה, אל תיסע. הקשיב באמת וחזר הביתה, הקשיב לאמא שלו. ואחרי זמן הוא ביקש עוד פעם מאבא שלו. הוא הסכים. הוא יצא באמת וזכה לפגוש את רב חיים מויזר ולדבר איתו בלימוד. הוא היה שם חודש ימים, הוא ישן גם בבית של המרחשס, הוא ישן בבית שלו, הגוי נוירוי, הוא אמר לו שאין לו שום מקום איפה לישון, אז הוא הסכים לו שהוא ישן אצלו, והיה לו התעלות רוחנית, הוא מספר בכל הימים המיוחדים האלה.
ואז הוא פגש את רב חיים מויזר. ואז הוא פגש את חיים מויזר, הוא מספר שהחופץ חיים, החופץ חיים אמר פעם לרב חיים מויזר שהבירות שלך שווה אצלי כמו כל כלל ישראל.
החופץ חיים לא דיבר סתם.
החופץ חיים שמר על הפה, הוא שמר על הפה, החפצה ששמיר על הפה. מה היה הסיבה שהוא ככה קרה לו באמת? אז הוא סיפר, הרב קרייזברט, שפעם רב חיים מויזר ביקש מהחופץ חיים שיבוא איתו, שיסע לקהילות ישראל, לעורר אותם על דברי חיזוק. על העניין של ועד הישיבס, הרי רב חיים מויזר גרודז'ינסקי היה... נשיא ועד הישיבות, ראש ועד הישיבות. אז החופץ חיים אמר לו, מה זה יולים, אני אסע, יהודי קטן, ספר קטן.
איי, איי, איי.
הרב של וילנה, הוא צריך לנסוע. רב חיים מויזר היה גם, הוא היה גם הרי הרב של וילנה. אז הרב של וילנה ייסע לכזאת מטרה קדושה. זה ודאי שיועיל. אז רב חיים מויזר ענה לו שהבריאות שלו מאוד לקויה, היא לא מאפשרת לו כזאת נסיעה. אז החופץ חיים שמע, הוא נחרד, הוא אמר, אם ככה פני הדברים שהרשישי וחולה לא מרגיש טוב, אז ודאי שהוא לא ייסע. כי הבריאות שלו, אמר החופץ חיים, היא חשובה אצלו כמו כל כלל ישראל. ידוע גם הסיפור רב חיים מויזר עם החופץ חיים, שהחופץ חיים רצה לעלות לארץ ישראל, הוא הרי ניסה כמה פעמים, פעמיים, שלוש, עד שהוא אמר משמיים לא רוצים שאני...
לא רוצים, כן.
אז לפני שהוא תכנן, אז התאספו אצלו הרבה אנשים.
מה פרידה?
מגדולי ישראל. זה לא היה ממש הפרידה, זה מגדולי ישראל שרצו למנוע ממנו לעלות לארץ ישראל.
רצו שיישאר פה,
רב חיים מויזר, הוא שאל למה, מה צריך אותי כל כך? אז רב חיים מויזר אמר, כל עוד שהסבא יושב מסביב לשולחן, אז הנכדים נזהרים, ולא עושים שטויות.
איי, איי, איי.
ככה רב חיים מויזר הגדיר את זה, למה שהרב ישראל רוצה שיישאר בליטה. אז מספר הרב קרויזוירט, שכשהוא היה במחיצה של רב חיים מויזר, הוא ממש הרגיש כמו בן. הוא הרגיש שהוא אהוב עליו, הוא היה מתעניין על אבא שלו, על המשפחה, איפה הוא יושן.
מה, שואל בשלומו, הכל.
כן, ממש היה לו תחושה של קרבה נעימה. אז הוא חשב שרק איתה הוא עושה ככה. אבל אז הוא פגש עוד איזה בחור בווילנה, ומשהו שומע שרב חיים מויזר גם עם הבחור ההוא מתעניין וחוקר כל פרט.
וואי, ממש... כל אחד ואחד הרגיש כאילו בן יוחיד, איי איי איי.
אז אם עד אז הוא אומר, הוא ידע שרב חיים מויזר גוז'ינסקי גאון ועצום בתורה, אז הוא ראה שהוא גם גאון במידות בין אדם לחברו.
איי איי איי. סיפור על רב מוישה פיינשטיין סיפר רב אהרון טויסיג,
סיפור על הענובה.
על הענובה של רשם.
הפרשה שלנו זה פרשה סענובה.
שמה?
ויקרו למוישה א' קטנה.
כן,
אז המפורשים כבר הרבה מקומות מדברים על העניין הזה. א' זה אירו.
גם א' זה אירו. מלשון ויקר. כאילו זה היה מקרה, לא שומר.
שמוישה רצה לכתוב, אבל כשבוך אמר לו שכתוב עם א', אז הוא כתב אותה א' קטנה.
איי, איי, איי.
ואיש מוישה עונוב.
ואיש מוישה עונוב, אחד התלמידים שסיעה את רמוישה פיינשטיין, סיפר כמה הרגעים שלו היו מדודים, וכל דקה, מה הוא עושה בדיוק, הכל היה מחושב. 11 בלילה הוא עלה ליצועו, ב-3 בבוקר הוא קם, והתחיל את סדר מנודו, ובישיבה, ואחרי זה הספרים, וכו' וכו'. פעם אחת, הוא היה במפגש עם כולם, עם כל הרבנים והגדולים, ואז הוא אמר, אני בשעה 10, הוא ביקש רשות, סליחה, אני צריך ללכת למקום מפגש חשוב. טוב, הנהג לוקח אותו, אמר לו, רבי, לאיפה? אמר לו לחתונה? מה, של תלמיד? לא. קרוב משפחה? לא, אתה רואה הרי שאשתי לא נוסעת איתי, אז זה לא קרוב משפחה? טוב. תלמיד הבין שפה לא שואלים שאלות. משיכים הלאה עם הראשי ו... מגיעים לחתונה. והמחותן יוצא לקראתו. מוישה פיינשטיין.
גדול הדור מגיע לחתונה.
גדול הדור מגיע לחתונה, כולם משתגעים.
לאו מילס זוטרסי.
אמר לו, מה זכינו שהרב הגיע? אמר לו, אני קשור למשפחת הקלה, אני מהמשפחה. מה, לא ידענו, איזה התרגשות. ככה לחתן, למשפוח, למוישה קשור. לצד של הקלה לא ידענו. ואיזה התרגשות. ורמוישה פיינשטיין יושב במזרח, וכולם עוברים להגיד לו מזל טוב, מזל טוב. ואז החתן יוצא מהחדר ריחוד, וריקודים, ורמוישה רוקד איתו, ושמח. האולם על גלגלים.
האולם רקד.
משפחת הקלה, רמוישה פיינשטיין, לא ידענו. טוב.
הוא עוד אומר לו, אבא, אם היינו יודעים, היינו מזמינים אתכם לחופה, לסדר קידושין.
כן, כן. הוא אומר, כן, לא, טוב, ככה.
הגעתי מהאספה של רבנים, בכל מקרה לא אכלתי לבוא.
כן. קיצור, אז הוא בא לעזוב, אז הוא אומר, רגע, בואו, אני רוצה להגיד מזל טוב לקלה. קיצור, והוא הולך למחיצה, והקלה בא, והוא מברך אותה, והקלה מתייפחת, בוכה, בוכה מהתרגשות, אומרת, אומיין, תודה רבה. ומוישה עוזב את החתונה, התלמיד לא התאפק, הוא אומר לו, רבי, אני רוצה להבין מה היה פה. אתה אמרת פה שאתה קרוב של משפחת הקלה, אבל מצד שני, כשיצאנו, שאלתי אותך אם את חתונה של משפחה, אמרת לי, שאתה רואה שאשתי לא נוסעת איתי, אז זה לא חתונה של משפחה? אמר לו, רמוי שאני אגיד לך, אני אספר לך. הקלה הזאת הגיעה אליי לפני כמה שבועות, עם דמעות, נכנסה לחדר ופרצה בבכי, בבכי, לא יכלה לדבר. אז היא אמרה לי, רבי, אני ישראלית. התארסתי עם בחור אמריקאי.
ירושלמית, בת היישוב היושון.
בת היישוב היושון. התארסתי עם בחור אמריקאי, משפחה גדולה, משפחה כזה טובה, מגובשת.
משפחה ואני, עשירה. משפחה של עניים, אין פרוטה לפרוטה.
ואנחנו משפחה של עניין, אין כלום, ואנחנו חייבים גם להביא את הכסף, וגם אנחנו, זה לא, אומרים, אני מרגישה קצת פחות.
מרגישה תלושה.
כן.
כזאת משפחה גדולה ומלוכדת, והיא מגיעה ממקום תלוש כביכול.
נכון. היא אומרת, רבי, בבקשה, אם אפשר, שהרב יגיע לחתונה, הוא יגיד שהוא משפחה שלי.
ואז הם יכבדו אותי יותר, יעריכו אותי.
אבל הוא שרמוד שפיינשטיין קשור אליי. הוא שפיינשטיין אחד, איך אני יכול להגיד את זה? אני לא קרוב משפחה שלך. אז היא ענתה לו, בחוכמתם של בני ירושלים, הרי כולנו בני יעקב, כולנו מאותו סבא, אברהם, יצחק, יעקב, אז ודאי, אין לך אדם שאין לו גואל, כולנו קרובים, אנחנו משפחה.
הדברים כבר רבו בגמורה כידוע.
כן. טוב, הוא משפיין שנהנה מהתשובה שלה, ואמר לה, בסדר, והיא הוציאה הזמנה, נתנה לו, שהרב נשמח שהרב באמת יבוא לחתונה. טוב, וזה מה שהיה באמת, הוא הגיע, ואמר שהוא קרוב, ושימח את כל, והרים את כל המשפחה שם, שבאמת היא חשובה. שאל אותו הנהג שלו, בסדר, יפה, הכל מובן, אבל למה הרב ניגש לחו למחיצה להגיד ברכה לכלה? הרי הרב כבר בירך אותה עכשיו, לפני החתונה. אמר לו, לא, אני אסביר לך. הרי היא לא יודעת אם באתי או לא. רק בסוף החתונה...
יספרו לה,
אבל אני אספר לה, לא ידענו שמוישה פיינשטיין קרוב שלך, שזה יופי. אז שעה, שעתיים, עכשיו החתונה היא עדיין תהיה מודאגת, מה יהיה?
תהיה במתח.
תהיה במתח. למה לעשות לה את זה? בוא עכשיו כבר נעשה לה שמחה. זה מחשבה, איפה אנחנו?
אתה זוכר, בשולם,
אנחנו
זכינו ללמוד בישיב הסמיר.
כן.
אז זכינו שבשמחות שלנו יהיה רבי צחוק אזרחי.
אזרחי, ראש הישיבה. כן, כן.
אז רבי צחוק הראש הישיבה מקפיד גם לגשת באירוסין כבר, קוראים לכלה, משבח בפניה את החוסן.
נכון.
איזה שבחים הוא אמר לכם, רבי שולם, אתם זוכרים?
כן. זה לא יאמן אם אנחנו מדברים פה על הראשי ועל רבי צחוק. עד היום שאני מדבר איתו שיחות, אז הוא אומר לי, מה שלום אשתך? ואז הוא אומר לי, ותמסור דש לשוויגר, ואיך היא מרגישה, והכל, זה לא יאמן, הרגישות. אבל שראינו שזכינו שיש כאלה אנשים בדור.
ואיש מוישה אונוב, אם אנחנו מדברים על רבי צחוק אזרחי, שליטה, שיאריך ימים, הפשטות איכשהו מתייחס לכל בחור. אני זוכר שאני הייתי בבית כמה ימים, שלא הרגשתי טוב, אז הוא התקשר אליי, ביקש את ההורים, ודרש בשלומי, ואמר שלא ישלחו מהר הישיבה, שקודם ינוח. אתם בטח גם זכיתם להיות אצלו בבית יותר מפעם, רב שולם.
כן, ברוך השם.
אז אתם שמתם לב, אני שמעתי את זה מהרבה, הליווי. הוא בן אדם כבר בגיל...
80 פלוס.
80 פלוס. וכל אחד שמגיע אליו הביתה...
שתי קומות, עד למטה.
לא ארבעה מס. הוא שתי קומות או למעלה או למטה. תלוי איפה שאתה הולך.
נכון.
הוא עולה 20-30 מדרגות, הלוך, חזור.
מחכה שניכנס לאוטו.
ממש מלווה
ככה. מסמן שלום.
בכל רמה חיבוב.
ממש. שכחנו שזכינו.
ואם בענייני הנובה עסקינן, יש סיפור שתייד רב שי קרליץ, יד ימינו של מורון הגאי ורב ניסים. הוא מספר שזה היה לקראת איזו אספה מצומצמת של רבנים, שמטרת האספה הייתה מינוי של יהודי בבני ברק לידי תפקיד ציבורי שם. רב ניסים, ממשיך ומספר רב שי, היה סבור שלא למנות את אותו אדם לתפקיד המדובר, בשום אופן. והוא התבטא באוזני שאני לא אתן בשום אופן שימנו אותו. וכשרב ניסים אומר ככה, אז אומר את זה עם כל התקיפות, ההשקפתית מבחינתו.
כן.
שהוא לא הולך לוותר על זה. טוב, האספה המצומצמת של הרבנים נפתחת, מתנהלת בטוב טעם, כמו כל האספות שהיו בראשות שני פסקי הלוכה. הרב ווזנר זכר צדיק לברכה, ויבדל לחיים טובים, הגאי ושליטה. למעשה, מלבד כמה פרטים נוספים שנדונו באספה, מינו את אותו אדם המדובר לאותו תפקיד ציבורי. כמובן, למורת רוחו של רב ניסים. ומספר רב שי שהוא עמד משתומם מהצד. הוא לא הבין מה קורה כאן. רב ניסים שתק במשך כל האספה.
אפילו שזה לא היה לדעתו.
אפילו שהוא אמר שהוא לא ייתן שימנו אותו.
כן.
שתק ולא הוציא הגה מהפה.
למה?
זה בדיוק מה שהוא שאל אותו בדרך שהם חזרו הביתה, רב שולם, כיוונתם לדעת גדולים.
אוקיי.
הוא שאל אותו, למה...
הייתם כל כך נגד, ואיך פתאום עכשיו הייתם משקט?
הרב אמר שהוא לא ייתן למינוי הזה לצאת אל הפועל.
כן.
איך זה שהרב לא דיבר מאומה ולא הביע את דעתו הכאובה?
יפה.
אז תשמע, רב שולם, מה רב ניסים השיב לו בשלוש מילים. הרב ווזנר החליט.
וואו.
מה הפשט? תמיד באספות מהסגנון הזה, לפני שהרב ווזנר היה מביע את דעתו, אז היה פונה אל מורון רב ניסים כרת, ושאל אותו, מה אתם אומרים על זה?
יפה.
הפעם, משום מה, היה
לא
ברור...
לא שאל אותי.
היה וואו. ברור לו, לרב אוזנר, שכולם בדעה אחת. ולכן הוא פתח את האספה והוא אמר, התאספנו כאן למנות את פלוני אלמוני לתפקיד, לנהל את המינוי. לכן רב ניסים לא דיבר כלום. כי אם הוא לא שואל אותו הרב אוזנר, אז הוא לא מביע את דעתו.
וואו.
אתה מבין רב שולם את המימד של הענבה וההתגברות? בעניין ציבורי שרב ניסים היה סבור עקרונית.
אבל נגד זה, אבל אם הוא אומר, אז אני לא מדבר.
שלטובת הכלל זה לא טוב. אבל מחמת כבודו של הרב אוזנר הוא הבליג. שתק ולא הוציא אגה מהפה.
מדהים. יש פה צרור סיפורים יפים על הרב עובדיה זצ"ל, על השקיעות שלי בלומד, על אהבה סטוירה שהיה לו. יש פה סיפור של הרב פנחס רז שהוא מספר שהוא היה עם הרב עובדיה, והוא היה באמצע ללמוד איזה ריטבו, פה מציעה. והודיעו לו שהגיעו זמן מנחה והציבור ממתין. הוא אמר, טוב, טוב. העובדיה אמר, תביאו לי את הכובע החליפה. ואם את הכובע החליפה, את הפרק ואת ההמבורג, באים לשיט לו, והוא כבר עוד פעם שקוע בריטבו. וטוב, אז אומרים לו, הרב, מחכים לרב למנחה. אז הוא מתרומם, יד אחת מחזיק את הריטבו, משיט יד אחת שישימו לו את החליפה, ואז מעביר את הריטבו ליד השנייה, שהלבישו על החליפה השנייה, ואז סוגר את הריטבו ויורד להתפלל.
את אותה גלימה מפורסמת.
לא יכל להיפרד מהספר. יש עוד סיפור, שפעם היה לו איזה ספר, הוא רצה להיין באיזה ספר, ועולה על סולם. ומרוב עיון, הוא שכח שהוא על הסולם, קרה אגב לאדמור מצאנז גם, עכשיו ממש לא לפני כמה חודשים. מרוב עיון, הוא שכח שהוא על הסולם, ובא לרדת מהסולם ונפל. כן. ואז הוא היה, קיצור, לא הרגיש טוב. רבי יצחק זילברשטיין מספר שפעם הוא היה עם הרב אליושיב, הוא הלך לבקר ביקור חולים אצל הרב עובדיה. על זה, על מה שהוא נפל מהסולם. והוא הריך שם בביקור. וכשהוא חזר, אז הוא שואל אותו, מה, למה הרב כל כך יצא מגדרו וביקר כוח המון? אז הוא אומר, עם כזה אהבה סטוירה של הרב עובדיה, שהוא לא שם לב אפילו שהוא לסולם עד שהוא נפל, כזה אדם ראוי שאני אחרוג מגדרי, ואני אבוא לו לבקר אותו. איי, איי, איי. אומר, הוא מספר פה שרב יצחק יוסף, הראשון לציון, מספר שפעם הוא התלווה לאבא שלו, מעל 40 שנה, זה היה לוויה של הרב כהנמן, ראש ישיב הספונוויץ.
הפוני מג'רוב.
כן, הרב שלמה יוסף כהנמן, מי זה? זה פונוויץ ג'רוב. קיצור, ואז כל ההספדים היו ביידיש, והרב עובדיה אחרי לא ידע יידיש. הוא אומר, והוא הסתכל על אבא, מה הוא עושה? הוא אומר שהוא כל הזמן קורא משניות בעל פה. ככה עשה כל הזמן.
ניצול הזמן.
הוא היה גם כשהוא, יש את התמונות הידועות שהוא היה שר לתינוקות, שהוא היה מרים אותם. כן, תעשה יפה, יפה. אז הוא היה תמיד שר להם ואומר להם שירים של תורה ומנגינות של תורה.
מכניס גם
היה...
מילים של תורה.
היה עד שהוא היה נח ועד שהוא התינוק היה נרגע. עוד סיפור שמראה על השקיוס בלימוד של הרב עובדיה. היה יום האזכרה של האימא שלו, ותמיד היו עושים אזכרה עם האבא, היו אומרים משניות, ואחרי זה היו עושים אוכלים. קיצור, ומתחילה האזכרה, התחילה הזמן של האזכרה, והרב עובדיה לא מגיע. חיכו, והוא לא מגיע. טוב, אז התחילו, אמרו שכנראה בהמשך הוא יבוא. התחילו, עד שהגיעו ממש עד סוף הערב. וגמרנו, הרב עובדיה לא הגיע. מחרת עלה אח שלו אליו, אומר לו, מה קרה? נהדרת מהאזכרה של האימא, מה קרה? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך, אתמול שאלו אותי איזו שאלה קשה לגבי אישה עגונה. אם יש פתח להתיר אותה. וישבתי על זה כל הלילה, רק ב-4 לפנות בוקר, סיימתי לכתוב את התשובה. אומר, בוודאי, הדבר הזה, זה הרבה יותר עילוי נשמה ושמחה לאימא. וכשהוא חזר וסיפר את זה לאבא שלו, ואמר, אבא התמלא שמחה, ואמר, אשרי האימא שזכתה לבן כמותו.
אשר ילדתו.
עכשיו, יש עוד סיפור, שפעם הרב עובדיה נכנס לניתוח, והרופאים חששו להרדים אותו. מהחולשה שלו, כשהם מבוגרים, אז קשה להרדים. אז
סקונה.
כן, הרב עובדיה אמר להפתעת הרופאים, תשמעו, בימים האלה אני שקוע מאוד בזה עניין הלכה חמורה, אני אשקע בהלכה הזאת, ואז אתם תתחילו את הניתוח, ויהיה בסדר, ככה זה לא יפריע לי. הניתוח המשיך למעלה משעה, ואחרבינו העבירו את הרב עובדיה לחדר התאוששות. ואז, פתאום רבינו הרב עובדיה מרים את הראש, אמר, מה קורה? למה הרופאים עוד לא התחילו לטפל? היה שקוע, הוא לא הרגיש
כלום. שקיוס בלימוד.
איי, איי, איי. בהלוויה הגדולה של הרב עובדיה, אז הרב דוד יוסף, אב של ארנוף, ספד לו והוא אמר לו ככה, לפני 14 שנה אבא היה מאושפז בבית חולים, אחרי שהוא קיבל התקף לב. והרופאים רצו לעשות לו צנתור מיד. אמר הרב עובדיה, הוא לא מסכים, הוא רוצה קודם ללכת הביתה לשלוש שעות, ואחרי זה הוא ישוב.
ללכת לשלוש שעות הביתה.
כן, הוא לא הבינו למה.
מה הפשט?
שאלו אותו, והוא אמר, אני באמצע כתיבת פסק הלכה לעגונה. עכשיו, אם אני אכנס לבית חולים לניתוח, מי יודע מה יהיה איתי אחר כך? מה יהיה עם העגונה? אני רוצה לחזור, לכתוב את הפסק, ואז אני מוכן לחזור לבית חולים.
אה, מסירות נפש של גדול הדור למען עם ישראל.
למען עם ישראל, כן, לכן הוא זכה באמת שכל עם ישראל יש לו ציבור, כל הציבור הספרדי ממש... הוא פוסק כפי ההלכות שלו, וכפי מה שהוא אמר, הוא זכה בלוויה, אני לא יודע מה, בתולדות, כאילו, במאות שנים האחרונות, לא יודע מה היה ליהודים, כזה לוויה ענקית, של מיליון איש, הלכו אחריו ובכו. אשרינו שנזכה, לא אשרינו, הלוואי שנזכה, להידבק.
יישר כוח לכם, רב שולם. יש פה סיפור, סיפור ממש מרתק, על האדמו"ר מקרצ'נף שליטה. לפני כמה שבועות הוא התארח במשרד מפואר של איש עסקים ישראלי, לא פה בארץ ישראל, בקייב שבאוקראינה. קומה 37 של אחד מגורדי השחקים.
שמה.
שמה. אז כאמור, זה משרד של איש עסקים ישראלי ממוצא רוסי. הסיבה שהוא הגיע לבקר אותו, משום שאותו איש עסקים ישראלי ממוצא רוסי, בתאום, בהמלצה שלי, זה מכר משותף, התחיל לפקוד בשנים האחרונות את מעונו של האדמור מרחובות, קרצ'נף רחובות, כל פעם שהוא מבקר בארץ ישראל, והוא נשבע בקסמו של האדמור, ובזכות זה נפתח לפניו צוהר לעולם היהודי האמיתי.
וואה.
בהמשך הוא התחיל להניח תפילין, סיגל לעצמו שיעורי תורה, דרך איזה אחד האברכים בחסידות שהאדמור מינה אותו שיהיה איתו בקשר ויחזק אותו. ואלי הביע את משלתו ואת הרצון הגדול שלו בפני הגבאי של האדמור, שבהזדמנות הראשונה שתקרה והרבי יישב באוקראינה, הוא ישמח מאוד אם הרבי יבוא אליו לקבוע מזוזה בדלת הכניסה הראשית של המשרדים שבקייב. הוא אמר שזה מאוד חשוב לו, כי בזכותו של האדמור ממש נוצקה משמעות חדשה לחיים שלו, וקביעת המזוזה תעניק לו דחף נוסף משמעותי בדרך ליהדות. נו, כבר חזל אמרו, הבוא לתאר.
סיים.
מסיים ביודוי. אז בפעם האחרונה שהאדמור הגיע לבשטינה, בשביל להתפלל על הציון הקדוש של זקנו,
כן.
של האדמור, אז אלי פעל וארגן את כל הלוגיסטיקה הנדרשת, כדי לאפשר לאדמור לעשות את הדרך משם לקייב.
במינימום זמן. שיהיה כל חלק, שיוכל לבוא להתפלל בלי בעיות, כן.
כן, טוב, ובאמת ככה סוכם. שכשאדמור יעשה דרכו לנמל התעופה בקייב לפני שהוא יחזור ארצה,
אז כבר
סלום. אז הוא ייכנס למשרדים. טוב, אלי כמובן ההתרגשות לא ידע גבול. כשהחלום שלו מתגשם ואדמור פוסע פנימה, האדמור נכנס לאולם הישיבות, שהיו שם מספר חברים וידידים של אלי, שהוא כבר דאג להביא אותם מראש, שהתרשמו והתפעלו. במהלך הפגישה בחדר הישיבות, אלי מצביע על איזה שקית אדומה, שהייתה מונחת על איזה קורסה במרכז החדר.
כן.
והוא מספר באדישות רוסית טיפוסית כזאת, איך התגלגלה לידיו אותו שקית. הוא מספר שיש לו איזה חבר גוי, איש עסקים רוסי,
כן.
שלפני כמה שבועות הוא התקשר אליו וביקש ממנו איזה עזרה מול שלטונות המס, בגלל שהוא יודע שיש לו שם קשר עם ניירת, יש לו שם קשרים ענפים להשפיע במקומות הנכונים. אלי עוזר לו בבעיה הבירוקרטית, אחרי כמה זמן הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, אלי ידידי, הצלת אותי. הייתי ממש במצב על פי פחד, ואם וואו. לא היית עוזר לי, הייתי במצב מאוד קשה.
וואו.
ואלי בטוב ליבו אומר, לא, עזוב, הכל בסדר, הוא רצה להביא לו כסף, הוא אמר, לא הכל בחיים זה כסף, אתה חבר לחברים, אני עוזר. ואז אחרי כמה ימים הוא דופק אצלו במשרד אותו איש עסקים רוסי, הוא אומר לו, רציתי בכל זאת להכיר לך טובה, מצאתי במרתף של הסבא והסבתא שלי, הייתי שקית, שלפי מה שראיתי בפנים זה משהו שקשור ליהודים. אז קח את זה, אולי זה יהיה, תדע מה לעשות בזה, אולי זה ישמח אותך. אז מספר אלי שפתחתי, ולא, לא, לא, לא ראיתי בדיוק מה... לא, לא הבנתי בדיוק מה זה. אז אולי האדמור יסתכל ויראה מה. ליבו של האדמור החסיר פעימה. אלי שמבחין בדריכות שאופף אותו, הוא מהר לרוקן את השקית מתחולתה.
מה רואים?
ורואים שם גבילי ספר תורה, שהיו כרוכים רק בצד אחד בעץ חיים. הם היו במצב מזעזע, משפיל.
מה אתה אומר?
ספר תורה שכל מה שנשאר ממנו זה מבראשית, מחומש בראשיס, עד אמצע חומש ויקרו, פרשס מצוירו. כשהעץ חיים של ההתחלה של הספר נשאר שלם. כמובן, הכאב שזה גרם, למותר לציין את הכאב הגדול שתקף את האדמור, כשהוא נחשף לפני המראה הזה. ליבו נחמץ על המצב של הספר תורה, שגורלו לא שפר עליו. אז הספר תורה נפתח ונפרש על השולחן במרכז החדר. האדמור התבונן בכובד ראש בהקדשה שנחרטה על עץ חיים, שהיא סגירה את המקור של הספר הקדוש. מדהים. היה כתוב שם רב שולם, ספר תורה עשו ותקנו והכשירו לקרות בו החבורה סוכס שולם דקייב.
וואו.
זה היה המילים שהיו חקוקות על הלוח חץ של הספר תורה, ששרד את מראות השואה, והיה ממש לגלה דילם, מתוך קהילה שלא היה ברור מה קרה איתה. טוב, האדמור והמשמשים הבינו שמאשם מצדי גבר כוננו, ולא סתם סביבה שגחה עליונה שהם יגיעו למשרד של אותו מרפינסקי.
בטח.
שיצילו את הספר תורה.
ספר תורה, בטח.
והם יצאו משם כמובן עם הספר תורה שהם מנסים להתחקות אחרי העקיבות של הקהילת סוכת שלום. בינתיים, עד שהמצאו מי זה הקהילה, הם חזרו לאותו גוי, איש עסקים, החבר של אלי.
כן.
שדרכו הגיע ספר תורה וניסו להציל ממנו עוד נתונים, מאיפה זה הגיע.
עוד מידע.
והוא מספר להם נתון ממש מצמרר ומחריד. הנתון שהוא מספר להם שזה הגיע לאבא שלו, הספר תורה, בסנדלר. סנדלר שרכש את הגבילי קלף האלה שהיו עושים מאור, מאיזשהו אדם, ומזה השם ירחם הוא נהג לייצר נעליים ללקוחות שלו. השם ירחם. כמובן שהשומעים שמעו את זה, זה גרם להם צער גדול. איך אמר אחד מחברה הפמליה, מי יודע כמה שקוצים התהלכו להנאתם ברחובותה של העיר קייב, כששם אלוהיקים נרמס בראש כל חוצות. טוב, האדמור אמר, הכל תלוי במהזל, אפילו ספר תורה שבהיכל כדברי הגמורה. והאדמור אומר לאלי, בזכות הלב היהודי החם שניחנת, זכית, ויד ההשגחה סביבה להציל באמצעותך יקר מזולל, להציל ספר תורה. לאחר מאמיצים כברים, אז התגלה באחד מהפרברים של קייב בית הכנסת, שהיה עליו את השם סוכת שלום. ככל הנראה מדובר באותו בית הכנסת שממנו לקח הספר תורה. המקום פעיל בעיקר בשבתות וימי חג שמתקבצים להם אנשים יהודים שגרים בסביבה.
זה מדהים של אמריקה, כן.
הוא מספר פה רב שולם, ככל שהם ניסו לברר פרטים על הקהילה, לא הצליחו, גם המקומיים שהיו מתפעלים שם, חדשים יחסית, לא ידעו. בכל אופן, לקחו את אותו ספר תורה, הוחזר אחר כבוד לבעליו, לארון קוידש של בית הכנסת, סוכס שלום. כמובן שאי אפשר לקרוא בו, חצי ספר תורה, הגבילים מסתיימים באמצע סבר של צבא יקרו. אבל לפחות העיריות האלו נופרו לפליטה, בבחינת ספר תורה שנשתמר. עד כאן הסיפור הנפלא שקרה לפני שנים לא רבות, עם האדמור מקרצ'ין לפרחובות. ועד כאן רבותיי, התוכנית שלנו באה לסיומה, רב שולם. אנחנו נאחל לכולם
שיהיה גוד שבס,
שיהיה חודש טוב.
חודש טוב, בעזרת השם.
בניסן יגאלו, בניסן עשיתם לגואל.
אומי, כן, אירוצוין, אומי, ישר כוח, אברום, תודה רבה.
ישר כוח, רב שולם, גוד שבס.